שלום וברכה, אנחנו בסדרה כ"א בדברי הימים, שמתחילה בדברי הימים ב', פרק כ"ו, פסוק ב'. את הסדרה הקודמת סיימנו עם עלייתו של עוזיהו לשלטון של ממלכת יהודה. הוא בנה את העילות וישיביה ליהודה, אחרי שחוב המלך עם אבותיו. כנראה שלאחר החלשות יהודה, תבוסתו של אביו המציא בקרב מול מלך ישראל, חזרו האדומים והשתלטו על אילת ובכלל על אזור רצועת החוף של הים האדום. ועוזיהו שתחילת שלטונו הייתה בעוד אביו חי אבל פצוע ומצוי בלחיש, כמו שראינו בסדרה הקודמת, חזר לאחר מות אביו לדחוק את האדומים ולשלוט שוב באילות. בן 16 שנה עוזיהו במלכו ו-52 שנה מלך בירושלים, ושם אמו יוחליה מן ירושלים. חז"ל מציינים שאומנם 52 שנה זה כמות אדירה של שנים, אבל השנים הללו כוללות גם 15 שנים שבהם אביו של עוזיהו היה בלכיש, והם שלטו בעצם במקביל, וגם את אותם שנים שיהיו בסוף ימיו של עוזיהו, שבהם הוא עתיד להיות מצורע, ובפועל שלט אז בנו יותם. ויעשה ישר בעיני אדוני ככל אשר עשה מציעהו אביו, והיה לדרוש אלוהים בימי זכריהו המבין בראות האלוהים, ובימי דורשו את אדוני הצליחו האלוהים. כלומר, כאשר הוא דרש את זכריהו המבין, כלומר הנביא, אז באותו זמן הקדוש ברוך הוא הצליח אותו. עכשיו ברור שזה כתוב בצורה כזאת, אנחנו עתידים לגלות שבהמשך הוא לא דרש את הנביא, כי אחרי מותו של זכריהו הוא כנראה את הנביא כבר הוא עזב. עוד נעיר שנחלקו בשאלה מי הוא אותו נביא בשם זכריה, ועל מי מדובר שהוא דרש את אלוקים כל ימיו של הנביא זכריה, אם הכתוב הזה מדבר על עוזיהו או שמדבר על המציאו האביב. נמשיך. ויצא וילחם בפלישתים, ויפרוץ את חומות גת ואת חומות יבנה ואת חומות אשדוד, ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים. כלומר, עוזיהו עוסק ביישוב האזורים הללו ביהודים. הוא בנה ערים ויישב בהם יהודים. הוא לא סתם בעצם פוגע בפלישתים ולוקח ממיסים, אלא הוא רואה חשיבות גדולה ביישוב היהודים בכל רחבי ארץ ישראל. ויעזרו האלוהים על פלישתי ועל הערבים היושבים בגור בעל והמעונים, ויתנו המונים מנחה לעוזיהו, וילך שמו עד לבוא מצרים כי יחזיק עד למעלה. כלומר, שמו של עוזיהו כמנהיג חזק המרחיב את גבול עמו התפרסם בכל האזור. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים עד שער הפינה ועד שער הגיא ועד המקצוע ויחזקם. כלומר, עוזיהו מבצר את ירושלים, מחזק את חומותיה במגדלים, אבל לא רק את ירושלים הוא חיזק. ויבן מגדלים במדבר, ויחצוב בורות רבים, כמו בורות מים, כי מקנה רב היה לו, ובשפילה ובמישור עיקרים, ובקורמים, בהרים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. כלומר, עוזיהו אהב את עבודת האדמה, ראה חשיבות גדולה בעיבוד הקרקע, ועל כן ראה חשיבות בחיזוק אזורי הספר, וחציבת בורות מים הייתה כלי חשוב על מנת לאפשר לחקלאות איכותית יותר. ואילו עוזיהו חיל עושה מלחמה, יוצאי צבא לגדוד במספר פקודתם ביד יעיאל הסופר ומעשיהו השוטר על יד חנניהו משרי המלך. כל מספר ראשי האבות לגיבורי חיל 2600. כמו מספר המפקדים הבכירים של צבא עוזיהו, עוזיה היה 2600, והם פיקדו על צבא אדיר, ועל ידם חיל צבא 300,000 ו-7,500 עושה מלחמה בכוח חי, לעזור למלך על האויב. זה המספר של הלוחמים, 300,000 ו-7,500. אבל עוזיהו הקדיש ממון רב לא רק בלוחמים, אלא גם בציוד הצבאי של הכוחות שלו, גם של החייל הפשוט ביותר. ואכן עוזיהו לכל הצבא מגינים ורמחים וכובעים ושריונות וקשתות ולאבני קלעים. ויעש בירושלים מחשבונות מחשבת חושב להיות על המגדלים ועל הפינות לירוא בחיצים ובאבנים גדולות. כלומר, הוא בנה בתי מלאכה שבהם היו אומנים שייצרו כלי מלחמה שיכולים היו לראות באופן מופלא כנראה בחיצים ובאבנים גדולות, וכל זה היה על המגדלים באופן שהוא היה חידוש גדול מאוד בעולם הלחימה של אז. ויצא שמו עד למרחו כי הפלי להיעזר עד כי חזק. כלומר, עוזיהו בעצם מחזק את הממלכה, מרחיב את גבולותיה, עוסק בהקמת יישובים חדשים, מפתח טכנולוגיות צבאיות חדשות שמפליאות את כל רועיהם, מחזיר את יהודה לעמדת כוח, וכל זה מתוך דבקות בהשם, אבל לא הכל טוב. מתישהו הדברים התחילו להשתבש. וכחזקתו, גבה ליבו עד להשחית. כלומר, הכוח הוביל את עוזיהו לגאווה גדולה. וימעול בה אדוני אלוהיו, כתוב, מסביר את המעל שעשה המלך עוזיהו. ויבוא אליך לאדוני להקטיר המזבח הקטורת, כלומר למרות שהקטורת, הקטרת הקטורת מותרת רק לכהנים, המלך עוזיה הוכה שאין מה שיכול למנוע אותו מכך, והוא החליט להקטיר קטורת בעצמו, ומול המלך האדיר הזה יוצא כהן אמיץ, שיוצא כנגד המלך, ויבוא אחריו עזריהו הכהן ואימו כהנים לאדוני שמונים בני חיל, ויעמדו על עוזיהו המלך ואמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר לאדוני, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר, צא מן המקדש כי מעלת, ולא לך לכבוד מאדוני אלוהים. עוזיהו ששומע את הדבר הזה זועם על הכהנים שהעזו להעיר למלך, ויזעף עוזיהו בידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים, והצרה זרחה במצחו לפני הכהנים בבית אדוני מעל מזבח הקטורת. המלבי מסביר שהצרה זרחה במצחו של עוזיהו כדי ללמד על רוע מחשבותיו. ויפן אליו עזריהו הכהן הראש וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו, ויבהילו משם. וגם הוא נדחף לצאת כנגוע אדוני. כלומר, לא רק שהם מבהילים אותו משם, עוזיהו מקבל את הדין ויוצא במהירות מבית המקדש. יש להזכיר שחזל מלמדים אותנו שרעש האדמה האדיר שהיה בימי עוזיהו היה באותו רגע שבו זרחה הצרעת במצחו של עוזיהו. והיא עוזיהו המלך מצורע עד יום אותו, ויש שבית החופשית מצורע כנגזר מבית אדוני, ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ. כלומר עוזיהו המשיך על דמותו למשול במקום מבודד בית החופשית, אבל במקביל את ענייני הממלכה בפועל ניהל בנו יותם. ויתר דברי עוזיהו הראשונים והאחרונים כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא. וישכב עוזיהו עם אבותיו ויקברו אותו עם אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים. כלומר הוא לא נקבר במערות הקבורה אשר למלכים, אלא בשדה של יד, כי אמרו מצורעו וימלוך יותם בנו תחתיו. נעיר, גם כשעוזיהו חוטא הוא לא נופל בעבודה זרה, אלא הוא רוצה בסך הכל, זה לא בסך הכל, אבל הוא רוצה לעבוד את השם במקומות שבהם רק הכהנים יכולים לפעול. וכשנענש, הוא קיבל את עונשו של השם בהכנעה, ולכן בעצם עוזיהו, למרות שהוא לא היה מלך מושלם וחטא בסוף ימיו, אבל נחשב לאחד מהמלכים האדירים והצדיקים ביותר שהיו לממלכת יהודה. בן 25 שנה יותם במלכו, ו-16 שנה מלך בירושלים, ושם אמו ירושה בצדוק. ועשה ישר בעיני אדוני ככל אשר עשה עוזיהו אביו, רק לא בא אל היכל אדוני ועוד העם משחיתים. ברור שיותם לא הצליח להוביל את העם לדרך הטוב, הרי עוד העם משחיתים. אבל שתי דרכים יש להסביר את כך שיותם לא בא אליך לשם. רוב הפרשנים מסבירים שיותם עשה את הטוב כאביו עוזיהו, ובניגוד אליו הוא לא נפל ולא הגיע לבית השם לעשות עבודה שהיא לא שלו אלא של הכהנים. הרד"ק מוסיף לצד הפירוש הזה פירוש נוסף שאומר שכיוון שיותם פחד מליפול במה שעשה עוזיהו אביו, לכן הוא בכלל לא התקרב לבית המקדש. והקריב בבמות והוא בכך חטא. אבל נזכיר את מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי במסכת סוכה, שרבי שמעון בר יוחאי אומר שכל המלכים שלפני ואחרי יותם, בכולם מצאנו בהם חטא, חוץ מיותם שלא נמצא בו כל חטא. נמשיך. הוא בנה את שער בית אדוני העליון, בחומת האופל בנה לרוב, וערים בנה בערי יהודה, ובחרשים בנה בירניות ומגדלים, כלומר ממש כמו אבא שלו, מחזק את ההתיישבות והביטחון העברי בארץ. הוא נלחם עם מלך בני אמון ויחזק עליו, כלומר הוא יקע את מלך בני אמון. ויתנו לו בני אמון בשנה עם 100 כיכר כסף, ו10,000 קורים חיטים וסעורים 10,000 זאת השיבו לו בני אמון, ובשנה השנית והשלישית. הצלחה של יותם לא באה סתם, והתחזק יותם כי יכין דרכיו לפני אדוני אלוהיו. ויתר דברי יותם וכל מלחמותיו ודרכיו, הנה אינם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה. בן 25 שנה היה במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים, וישכב יותם עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך אחז בנו תחתיו. אז אנחנו עכשיו סיימנו תקופה רציפה של מלכי יהודה, שהלכו בדרך השם, שעשו טוב, וכעת אנחנו מגיעים למהפך גדול בדרך הרוחנית לאחז. בן 20 שנה אחז במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים. אז אחז מולך עד גיל 36, 20 שנה, בגיל 20 שנה הוא עולה לשלטון, מולך 16 שנה עד גיל 36, סליחה. ולא עשה ישר בעיני אדוני כדוד אביו, והלך בדרכי מלכי ישראל וגם השיחות עשה לבעלים. והוא הקטיר בגי בינינו, ויבאר את בניו באש כתואבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. אפשר שהוא יקריב ממש קורבנות אדם. אפשר שהוא, בסך הכל, לא בסך הכל, אבל שהוא העביר את הבנים דרך שתי מדורות אש. גם במהות העבודה נחלקו. יש כאלה שאומרים שעברת הבנים באש הייתה לשם עבודה זרה, לשם המולך. הרש"ר הירש, שמביא אותו דף מקרא, סובר שהסטייה הייתה, הסטייה של החז הייתה שהם ראו במעשים המושחתים שלהם, להעביר את הילדים דרך מדורות אש, הם ראו בזה דרך בעבודת השם. ועל זה זועק ירמיהו הנביא בשם השם בירמיהו יוטט, ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש עולות לבעל, כלומר הם ממש הקריבו קורבנות אדם אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. כלומר הם חשבו שהשם כן ציווה את הדבר הזה, הם חשבו שככה הם עובדים את השם בדרך המושחתת הזאת, אבל כמובן הנביא ירמיהו צועק על הדבר הזה. אבל בין אם אחז עבד בהתחלה עבודה זרה, או בין אם הוא עיוות את עבודת השם, בהמשך הוא בוודאי נוטה לדרך העבודה הזרה. ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, ויתנהו אדוני אלוהיו ביד מלך הרם, הרי אם אתה חוטא השם האניש, ויקו בו, הרמים מקים בו, וישבו ממנו שביה גדולה, והביאו דרמסק, וגם ביד מלך ישראל ניתן ויח בו מכה גדולה. כלומר ממלכת יהודה המפוארת מוכה גם על ידי הרם גם על ידי ישראל, והולכת ומתפרקת. והרוג פקח בן רמליהו מלך ישראל, והרוג פקח בן רמליהו ביהודה 120 אלף ביום אחד, הכל בני חיל. ואם תשאל מדוע זה קרה, בעוזבם את אדוני אלוהי אבותם. כתוב מספר כי באותו קרב נהרגו גם מספר אנשים מהדרגים הבכירים ביותר של הממלכה. ויהרוג זכרי גיבור אפרים את מעשיהו בן המלך, ואת הזריקם נגיד הבית, ואת אלקנה משנה המלך, וישבו בני ישראל מאחיהם 200 אלף נשים בנים ובנות, וגם שלל רב בזזו מהם, והביאו את השלל לשומרון. ושם היה נביא לאדוני עודד שמו, ויצא לקראת הצבא הבא לשומרון ויאמר להם. אז הנה כל הצבא מגיע עם השלל העצום ועם 200 אלף שבויים ושבויות, ויוצא עודד הנביא ואומר להם, הנה בחמת אדוני אלוהי אבותיכם על יהודה נתנה בידיכם, ותארגו בם בזעף עד לשמיים הגיע. ואתה בני יהודה וירושלים, אתם אומרים לכבוש לעבדים ולשפחות לכם? הלא רק אתם עמכם השמות לאדוני אלוהיכם. כלומר אומר, עומד הנביא לפני הלוחמים השבים מהקרב ואיתם אותם שבויים, שמיועדים להיות עבדים ושפחות, אומר להם הנביא עודד לאנשי המלחמה, הרי ממלכת ישראל עשתה ככה לממלכת יהודה ופגעה בהם בצורה כזאת קשה, מסיבה אחת פשוטה, כי ממלכת יהודה חטאו להשם, לכן הם קרסו, לכן הם הובסו, לכן הם נהרגו, לכן הם נפלו בשבי. אם אתם תנצלו את עונשם לטובתכם האישית ותהפכו אותם לעבדים ושפחות, גם אתם תיאשמו להשם, גם אתם תיפגעו על ידי השם. ולכן, ואתה שמעוני, והשיבו את השביה אשר שביתם מאחריכם, כי חרון אף אדוני עליכם. כלומר, השם כבר כועס עליכם, ולכן אם אתם רוצים להינצל, תשחררו את כל השבי. ודברי הנביא נופלות על אוזניים קשובות. ויקומו אנשים מראשי בני אפרים, עזריהו בן יוחנן, ברכיהו בן משילמות, ויחזקיהו בן שלום, והמסע בן חרדלי, מן על הבאים מן הצבא, ואומרו להם, לא תביאו את השביה הנה, כי לאשמת אדוני עלינו אתם אומרים להוסיף על חטאותינו ועל אשמותינו, כי רבה אשמה לנו וחרון אף על ישראל. כלומר יש בנו כל כך הרבה אשם, גם ההרג הסיתוני שלכם, בני ממלכת יהודה בוודאי לא היה פשוט להם. ואומרים להם אותם ראשי אפרים, בואו נשחרר את השבי, בואו לא נביא עלינו חרון אף השם. ויעזוב החלוץ את השביה ואת הביזה לפני השרים והקהל. אנשי הצבא עוזבים אותם, אומרים תעשו איתם מה שאתם רוצים. ויקומו אנשים אשר נקבו בשמות, אותם ראשי אפרים שהוזכרו קודם, ויחזיקו בשביה, וכל מערומיהם ילבישו מן השלה, וילבישום וינילום ויחילום, וישקום ויסוקום, וינהלו בחרמורים לכל כושל, והביאו מיריחו עיר התמרים אצל אחיהם, וישובו שומרון. כלומר, לא רק שהם שחררו את השבי, אלא דאגו להם, טיפלו בהם, ילבישו, ישקו, יחילו, שסחו בשם, ונרכיבו את החולים על חמורים, וישיבו אותם עד ליריחו. בעת ההיא שלח המלך אחז על מלכי אשור לעזור לו. כעת הוא מסביר מדוע היה אחד צריך לבקש את עזרתם של מלכי אשור. ועוד אדומים באו ויכו ביהודה וישבו שבי. ופלישתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה ולכדו את בית שמש ואת האלון ואת הגדרות ואת סוחו בנותיה ואת ימנעו בנותיה ואת גמזו ואת בנותיה וישבו שם. והסיבה לכל ההתפרקות הזאת היא כי הכניע אדוני את יהודה בעבור אחז מלך ישראל, כי הפריע ביהודה ומעול מעל באדוני. אמנם אחז היה מלך יהודה, אבל הוא נהג הם כדרכם של מלכי ישראל הרשעים, ולכן הוא נקרא כאן מלך ישראל. ויבוא עליו תגלת פילסר, מלך אשור, וייצר לו ולא חזקו. כלומר, בקשת העזרה ממלכי אשור, לא רק שלא הועילה, אלא מלכי אשור חשו בחולשה של יהודה, והחלו להיות צרים ליהודה. וזה למרות, או בגלל, שאחז שילם שוחד למלך אשור מאוצרות המקדש ואוצרות בית המלך. כי חלק אחז את בית אדוני ואת בית המלך והשרים, ואיתן למלך אשור ולא לעזרה לו. ובעת הצר לו, ויוסף למעול באדוני הוא המלך אחז. כלומר, הצרות הרבות לא הובילו את אחז לתשובה. לא הובילו את אחז לעשות חשבון נפש, אלא הפוך. הוא עשה תוספת של רעה שהוא עשה. ויזבח לאלוהי דרמסק המקים אותו, ויאמר כי אלוהים מלכי ארם הם מעזרים אותם, להם אזבח ויעזרוני, והם היו לו להכשילו לכל ישראל. כלומר, אחז אומר לעצמו, אם ארם מנצחים, הרי זה בזכות האלילים שלהם, אז אני אעבוד גם את האלילים שלהם, והם יעזרו לי. ויסוף אחז את כלי בית האלוהים, ויקצץ את כלי בית האלוהים, ויסגור את דלתות בית אדוני, ויעס לו מזבחות בכל פינה בירושלים. כלומר, אחז סוגר את בית המקדש, נותן בלעדיות לאלילי ארם, בכל עיר ועיר, ליהודה סבמות, לקטר לאלוהים אחרים, ויחס את אדוני אלוהי אבותיו, ויתר דבריו, וכל דרכיו הראשונים והאחרונים מנם כתובים על ספר מלכי יהודה וישראל, וישכב אחז עם אבותיו ויקברו בעיר בירושלים, כי לא הביאו לקברי מלכי ישראל, וימלוך יחזקיהו בנו תחתיו. יחזקיהו מלך בן 25 שנה ו-29 שנה מלך בירושלים, ושם אמו אביה בת זכריהו. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה דוד אביו. ובשנה הראשונה למלכו, בחודש הראשון, פתח את דלתות בית אדוני וחזקיהו. כלומר, יחזקיהו לא המתין רגע אחד, בשנה הראשונה, בחודש הראשון, פותח את שערי בית המקדש, ומבקש לתאר אותו מכל הזוהמה האלילית שהייתה בו, והבא את הכהנים ואת הלווים, ויספם לרחוב המזרח, ויאמר להם, שמעוני הלווים, אתה התקדשו וקדשו את בית אדוני אלוהי אבותיכם, והוציאו את הנידם מן הקודש. כלומר, אתם צריכים קודם לקדש את עצמכם, להוציא את עבודה זרה מבית המקדש, לקדש את בית המקדש. כי מעלו אבותינו ויעשו הרע בעיני אדוני אלוהינו ויעזבו, ויסבו פניהם ממשכן אדוני ויתנו עורף, גם סגרו דלתות האולם, ויחבו את הנרות, וקטורת לא הקטירו, ועולה לא העלו בקודש לאלוהי ישראל, ויקצף אדוני אל יהודה וירושלים, ויתנם לזהבה או לשמה או לשרקה, כאשר אתם רואים בעיניכם, והנה נפלו אבותינו בחרב, ובנינו, בנותינו, ונשינו בשבי על זאת. כלומר, תתבוננו בכל ההתפרקות של הממלכה, כל עונש של השם על חטאותינו. ולכן אומר חזקיהו ללווים ולכהנים, התוכנית שלי מאוד פשוטה. ואתה עם לבבי לכרות ברית לאדוני אלוהי ישראל, וישוב ממנו חרון אפו. אנחנו צריכים לעשות תשובה ולהתחיל מההתחלה.